פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג. מאזינים יקרים, בוקר טוב. ערב שבת, פרשת שמיני, ואנחנו ככה, איך אומרים, בין באמת פרשת שמיני ופרשת פרה. פרה זה הטהרה שאנחנו מתכוננים לחג הפסח. אחד מהסיבות שאנחנו קוראים את פרשת פרה בסמיכות לראש חודש ניסן, בשביל להכין את עצמנו כראוי לקורבן הפסח, להיות תיאורים, ולא רק אותו חודש ניסן. בניסן יגלו, מקווים להיגאל עוד לפני ניסן, אבל צריכים בוודאי להתכונן לחודש הגאולה, חודש ניסן. פרשת שמיני עוסקת בכמה וכמה דברים. חלק נכבד אפילו בפרשת שמיני זה כשרות המאכלים, כשרות המזון. איזה בעלי חיים כשרים לאכילה, איזה בעלי חיים אינם כשרים לאכילה. ותמיד השאלה היא חוזרת שנה שנה על עצמה, מה הסוד שעומד מאחורי הדברים? מה העניין הזה של כשרות המזון? מה יש מאחורי זה? אז באמת קודם כל צריך לדעת את הדבר הבסיסי, הפשוט. הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, אז כך עושים. לא רק כך עושים, אנחנו יודעים שהוא מתכוון לטובתנו, והכוונה לאכול את זה לאכול ואת זה לא לאכול, זה ודאי, זה טוב לנו וזה לא טוב לנו. השאלה, האם יש הסבר בספרי החכמים, מדוע, למה זה טוב וזה לא טוב? אז אם נמצא, מה טוב? ואם לא נמצא, כמו ששלמה המלך אמר, החכמה וירחוקה ממני, יש דברים שאנחנו לא יודעים. יש חוקה מסוימת, אנחנו יודעים דבר אחד, שקדוש ברוך הוא דואג ורוצה את טובתנו, ומביא לנו חיים בריאים ושלמים, ורוצה שאנחנו נהנה בעולם הזה, כמו שמה מסילת ישרים. אבל אנחנו מחפשים טעם, ורואים באמת בספרי מפרשי המצוות, טעמי המצוות. קודם כל, אני חושב, לפני שניתן את הטעם שכתוב בספרים הקדושים, אני חושב בכלל משהו מאוד בסיסי בנושא של כשר ולא כשר, הכוונה משהו שיש דברים שקשרים ודברים שלא קשרים. כשיש דבר אחד שמותר ודבר אחד אסור, אוטומטי הדבר שמותר הוא יותר טוב, הוא יותר טעים, הוא יותר אפשר ליהנות ממנו. אדם שנכנס למקום והכל מותר, סתם באופן כללי, למה מחלקים את הדברים בין מה שמותר למה שאסור, זה אולי ננסה להסביר עוד מעט, אבל קודם כל, עצם הבסיס של הדברים, שאנחנו נכנסים למקום, אני הייתי גר כך הרבה שנים בחוץ לארץ, זה הרבה יותר בוטה. כשאתה נכנס בחוץ לארץ, אתה עובר רחובות שלמים, תלוי באיזה מדינות, אבל במדינות אירופה בעיקר, ואתה יודע שאי אפשר לקנות שום דבר. אז הילדים גדלים במושג הזה, זה אסור וזה מותר, וואו, וכשאתה מגיע למקום שמותר, פתאום אתה מקבל הנאה מיוחדת, אתה מתייחס לדבר ברצינות יותר, אתה מכבד את הדבר יותר. הילדים שלי תמיד שהם מגיעים לארץ, בתקופות שהיינו גרים בחוץ לארץ, הם נכנסים לסופרמרקט ושואלים, אבא, שואלים אותי תמיד, אבא, הכל כשר כאן? אנחנו השתגענו, היינו, כן, והייתי אומר, כן, הכל כשר, כן, כל אחד לפי הכשרות שלו. הם לא האמינו, הכל אפשר לקנות, זה היה דבר שקשה להבין אותו, מי שבאמת גדל בצורה כזאת, לא מבין את העוצמה הזאת שיש, כשיש משהו מותר ואסור, או לבדוק בכלל, אתה לוקח את המוצר, מסתכל עליו, יש לו כשרות, אין לו כשרות, זה נותן הערכה לדבר, זה לא אוטומטי, אנשים מכניסים לפה, ככה אני חושב, מי שלא מברך לפני שהוא לוקח לפה שלו משהו, ולא בודק את הכשרות, הוא באמת, תוך כדי החיים שלו עובר, ואוכל דברים, ולא נהנה, פשוט לא נהנה, כי הוא לא שם לב אפילו מה הוא אכל, הוא לא יודע מה הוא אכל. אני לא מדבר על זה שכשרות בכלל, היום אחד מארגוני הכשרות הגדולים בעולם, או יהיו, הגדולים ביותר בעולם, יכול להיות שהגדול שבהם, יש לו באמריקה ביקוש אדיר, לא רק בגלל החלק הכשרותי שבו, אלא גם אנשים שאינם יהודים בכלל, לוקחים מוצר, מסתכלים עליו, האם יש עליו חותמת של OU, והם לוקחים אותו, אם יש לו OU, יותר מאשר מוצר באותו מדף, אותו סוג של מוצר, הם ייקחו וישלמו אפילו מעט יותר על מוצר שיש עליו OU, למוצר שאין עליו OU, ולמה? בגלל שהם יודעים שאם יש OU, הכוונה שעוד מישהו עבר על המוצר, יש עוד עין שבחנה אותו, עוד ועדת ביקורת. אם הוא טוב או לא טוב, עוד משהו, עוד מישהו שעבר עליו. וודאי שגם הקשרות יש לה משהו סטריל יותר, יש לו יותר, יש משהו רחב בקשרות של דרישות הקשרות. מי שקצת מבין יודע שבאמת הקשרות מבקשת הרבה דרישות, שזה גם כמובן הבסיס שלהם זה בסיס בריאותי. אבל כמו שאמרתי בהתחלה, כדאי לנו ללמוד ביחד ונסות להבין את הבסיס, למה יש בעלי חיים שהתורה התירה לאכול, ויש בעלי חיים שלא. אז האמת היא שדווקא מהחזיר, מדבר האחר, שאנחנו אפילו לא מסכימו כך את שמו, מהחיה הזאת אפשר ללמוד מדוע כל החיות יש את השוני הזה, את ההבדל בין חלק מהם שאפשר לאכול וחלק שאסור לאכול. חיה, כשאוכלים אותה, חיה באמה, אוף, כמה שזה נשמע שמימי וקבלי, כשאנחנו אוכלים מסוג מסוים של בעלי חיים, הבעל חי עם הטבע שלו, לבעלי חיים יש טבעים, כל בעל חי יש טבע, יש הרי עופות דורסים, יש חיות מסוימות שאוכלות, תוכפות, כל אחד לפי סגנונו, הטבע של בעלי החיים עוברים לבני האדם. כן, ממש כך. אם אנחנו אוכלים מבשר של בעל חי מסוים, אנחנו מושפעים מטבעו. ולכן התורה הקדושה אומרת לנו, מבעלי חיים אלו ואלו אתם תאכלו, זה כשר. למה? כי לבעלי חיים אלו המידות שלהם, המידות שטבועות בהם, אין להם בחירה, אבל המידות שנמצאות בהם מעצם היותם, מתחילת בריאתם, זה מידות טובות וחיוביות שיכולים להשפיע עליכם מידה טובה. לעומת זאת, בדיוק ההפך. אם אתם תאכלו מבעלי החיים שהמידות שלהם גרועות, לא טובות, דורסניות, זה ישפיע עליכם. זה ישפיע עליכם וחס וחלילה אתם תושפעו והמידות שלהם יעברו אליכם. כמו שמעתי, אצל החזיר זה מאוד בוטה, כי לחזיר יש לו מידה אחת טובה, מידה אחת שלילית, והתורה מזכירה את המידה הטובה שלו בשביל להראות כמה הוא צבוע, הוא רוצה להראות כאילו הוא בסדר, שזה עוד יותר גרוע מהכל. אלה שאין להם בכלל מידת כשרות כזאת או אחרת, אז אנחנו יודעים באופן ברור שהם לא, שאין להם שום אפשרות להיות כשרים. אבל החזיר יש לו את המצב הזה, את האפשרות שאולי כביכול יש לו מידה אחת שהיא כשרה ומידה אחת שהיא לא כשרה, אז הוא מראה לכולם כאילו הוא בסדר. זה הבעיה הגדולה ביותר. הרי אנחנו יודעים, והתורה הרי אומרת, החזיר כי מפריס פרסה הוא ושוסע שסע פרסה והוא גרה לא יגע. אז אם הוא לא מעלה גרה, שהתורה תכתוב את החזיר, כיוון שלא מעלה גרה, תמה. אמרנו, למה צריך לספר לנו על המעלה שלו, על זה שהוא מפריס פרסה? אבל התשובה היא, כמו שאמרתי, דווקא ממנו אפשר ללמוד כמה המידתו של החזיר, המידה הזאת של הצביעות, שלו רוצה להראות כאילו הוא בסדר, זה מה שיכול להשפיע עלינו. מידת הצביעות, בעלי החיים האחרים, כמו שאמרתי, העופות הדורסים וכדומה, משפיעים עלינו השפעה שלילית של דורסנות ושל מידות רעות. אז זה השורש של כל הנושא של כשרות המזון. ולא לחינם, גם נדבר על הנושא של שחיטה. שחיטה זה לא שייך כל כך לכשרות, אבל זה צורה שאנחנו אוכלים על ידי השחיטה. שחיטה זה הדבר, גם אני עסקתי בזה הרבה כשהייתי גר בחוץ לארץ, עם הוויכוחים שיש בתוך המדינות באירופה, האם לאסור שחיטה, לא לאסור. חלק זה בא ממניעים אנטישמיים, חלק זה בא ממניעים אנטי-מוסלמיים. אבל הדיון תמיד עומד בדבר אחד, שכביכול שחיטה יש בצער בעלי חיים. ומי שקצת מבין, ואנחנו מביאים בווטרינרים, וטרינרים שאינם דתיים, הדתיים שבהם יש את הרב לוינגר, שהוא גם דוקטור, וטרינר, היה רב הרבה שנים בבאזל, אחרי זה במינכן, שכתב ספרים על כשרות המזון, הוא באמת כווטרינר, מוכיח בצורה מאוד מאוד חדה וברורה, שהשחיטה היא הדבר שהכי פחות מונע צער בעלי חיים. אז אנחנו כשאוכלים את הבעל חי, לאחר השחיטה אנחנו אוכלים מבעל חי שלא יצטער. כי הצער גרם משהו לא טוב. אם באמת היינו עושים את זה בצורה אחרת, בצורה שלילית, בצורה כזאת שהייתה גורמת לו לצער גדול יותר. כל פרט ופרט בקשרות המזון, יש לה משהו שיכול להשפיע עלינו. כשאדם אוכל דבר מסוים, זה משפיע עליו. לא לחינם אדם יכול לקחת כדור בשביל להשפיע על הכאבים שלו. יש היום הרבה כדורים שמשפיעים על כל המערכות הפסיכולוגיות והפסיכיאטריות. זה משפיע על המוח. זאת אומרת שמאכל שאדם אוכל זה לא רק משהו גשמי, זה משהו שמשפיע על המערכות של הגוף, על התגובות של הגוף. אז בוודאי היום זה הרבה יותר מובן. אז כשאדם אוכל סוג מסוים של אוכל שטבוע באוכל הזה מידה רעה, מידה קשה לכן, כי הדם, דם, דם אסור לאכול, מולכים את הבשר בשביל להוציא את הדם, כי הדם הוא הנפש. הדם שחס וחלילה לאוכל מעט דם, זה משפיע, כי זה הנפש. אז למדנו ביחד מה החשיבות של כשרות המאכלים, וגם מדוע יש דברים שאסורים לאכול, ויש דברים שמותרים לאכול.
עכשיו איתכם, פרשה אקטואלית, עם הרב נחמיה רוטנברג. אוכל תמיד סייל באופטיקה הלפרין, שני זוגות משקפי שמש, שני זוגות רק 200 שקלים ממותגי הבית, הכי משתלם באופטיקה הלפרין. אין כתם מבצעים.
האזינו לדברי האדמו"ר הרב יאשיהו פינטו שליט"א בעניין מעלת ספר דברים.
אם הייתם יודעים מה רע שזה עושה בשמיים, הייתם מחזיקים ביד כל היום ספר דברים ולא עוזבים את זה רגע אחד. משה רבנו מליץ יושר על כל מי שקורא את הספר הזה בשבת, כל מי שיש לו איזשהו בעיה, איזשהו צרה, והוא דואג, הספר דברים מכניע ומושיע ופותח כל שערי שמיים מכל צרה וכל בעיה.
חייגו עכשיו כוכבית 6028 וקבלו על עצמכם את קריאת ספר דברים כבר לשבת הקרובה, והצטרפו לאלפים שנושעו בזיווג, שלום בית, רפואה, פרנסה, פרי בטן וכל הישועות. כוכבית 6028.
כל מי שישלח השם, נברך שם שם בעזרת השם.
כוכבית 6028.
מנקים לפסח וצריכים לשמור על הרהיטים. סדרת סנו רהיט נותנת חיים חדשים לרהיטים. ארבע פעולות וריסוס אחד. ניקוי אבק ולכלוך, הברקה באמצעות וקס, הגנה מפני לכלוך וחתמי נוזלים ודחיית אבק. ארבע פעולות בסנו רהיט אחד. סנו רהיט, מושלם לפסח.
זה היה הטיפ היומי, באדיבות חברת סנו.
בקו בום!
כל מגוון המקררים והתנורים של בקו בדץ במחירים משתלמים. ובנוסף, 7 שנות אחריות מלאה ב-199 שקלים בלבד. על מקררי בקו בדץ ועל מקפיאים מדיחים תנורי בילטין של בקו ועוד. בקו בדץ, הכשרות הכי טובה באחריות.
חדש מ-LG, סדרת המקררים החדשה של LG עם מערכת שבת מובנית באישור המכון הטכנולוגי להלכה. ועכשיו קונים מקרר LG 4 דלתות ומקבלים מנקה חלונות רובוטי במתנה. כשעיצוב יוקרתי וטכנולוגיה ייחודית נפגשים כהלכה. מקררי LG.
אתם מוזמנים לפסח במופתה, נופש בריאות למדרין, עם הרב מילצקי בקובסנה שברומניה. התקשרו למופתה, 03-964-1555, ותחזרו מפסח בריאים יותר.
יריד הרעיתים של קליה מערכות ישיבה מאיטליה, מאורות ובדים בחצי מחיר לשלושה ימים בלבד בשיטת שלם וכך. מהרו שלא תפספסו. קף ג' עד קפה באדר, בית אלברט, פייר קנינג 29 ירושלים. קליה, כי בשבילי רק ריהוט איטלקי.
פסח במלון ציפורי בכנרת. זה ממש עם החיה. עם שפע של פינוקים ואטרקציות. האווירה, היוקרה והאוכל ממש כאין יציאת מצרים. התקשרו עכשיו והזמינו 053-3131-884 053-3131-884. הכושר עם פריידך עם פסח ונציפורי בכנרת.
הגדה של מבצעים בעולם המזרנים.
רוצים 700 שקלים בתווי קנייה בשקל אחד? כן, כן, קונים מוצרי חשמל בשיא החשמל והמיזוג ובוחרים מוצר שני בשקל אחד בלבד. לסניף הקרוב חייגו 03-504-5000.
שיא החשמל והמיזוג.
נהנים יותר, שותים יותר.
כוכבית 6601, כוכבית 6601.
בואו להתרגש, בואו להתלהב, בואו להכיר את הקולקציה החדשה של מקיני. מה הוא? היום זה על המדף ומחר כבר נחטף.
מקיני, 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 מקיני.
אופטיקה
אופטיקה אלברין, קולקציית שמש רייבן 2019, 399 שקלים בלבד. 399 שקלים בלבד. אין כפל מבצעים.
ישראל, בחור ישיבה בן 17, כבר 3 חודשים הוא בבית, סובל מחרדות איומות. בכל יום בית חם מטפל בעשרות מקרים כאלה. זה יכול לקרות חלילה לכל אחד מילדינו. האזינו לברכתו של מרן שר התורה רב חיים קניאבסקי לתורמים.
מה
יזכו
אנשים שנותנים כסף לבנות בניין
לכאלה
שחולים בנפש?
יזכו שהעלים
של
העמי ובריאים. התקשרו כעת 1-800-392-392 ותזכו בעזרת השם לברכתו של מרן לבריאות ילדיכם.
כל חי וכל חי מיוזיק באירוע הוקרה למתנדבי מסוגלים עם ישי ריבו במופע ענק.
ואני רוצה
ישי ריבו בבנייני האומה ירושלים, חול המועד פסח, יום רביעי בתשע בערב. מופע פותח אברומי ויינבר. כרטיסים בטיקצ'ה, כוכבית 6565.
האירוע לגברים מלבד.
עכשיו איתכם פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג.
ערב שבת פרשת שמיני, ואנחנו לא עוסקים בפרה, על אף שאנחנו נקרא בשבת הזאת חוץ מפרשת שמיני את פרשת פרה. בשנים שהשנה איננה מעוברת, אז שמיני כבר קוראים אחרי פסח, והשנה אנחנו קוראים את פרשת שמיני לפני פסח, הרבה יחסית הרבה לפני פסח, ומצרפים לפרשת שמיני את פרשת פרה, שאנחנו מכינים את עצמנו בטהרה לקראת הקרבת קורבן הפסח, ולקראת הגאולה השלמה שאנחנו נקריב בבית המקדש. הייתי רוצה לעסוק בפסוקים הראשונים, או יותר אנחנו בפסוק הראשון של הפרשה. ויהי ביום השמיני, קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל. פה יש איזו הזכרה של הזקנים. בהרבה מקומות בתורה, קרא משה לאהרון, לבניו, מה פה הקריאה של משה לזקנים? אז יש המדרש מביא דבר מאוד מעניין, שקשור על הזקנים בעם ישראל, והוא אומר, אמר רבי עקיבא, אני מקבל, הוא מצטט את דבריו בצורה מדויקת, אבל ודאי שאלה זה רוח הדברים. נמשלו ישראל לאוף, מה האוף הזה אינו פורח בלי כנפיים? כך ישראל אינם יכולים לעשות דבר חוץ מזקניהם. ואני חושב שיש תוספת שם במדרש, זה מדרש רבה, זה שמות רבה, שם כתוב שמה אוף לא פורח אלא בכנפיים, אף ישראל אינם יכולים לעמוד אלא בזקנים. זאת אומרת, הם לא יכולים לעשות שום דבר חוץ מהזקנים, הם לא יכולים להתקדם בלי הזקנים. דבר מאוד מעניין שבכלל הזקנה הרי תופעה של הזקנה שבאה לעולם, הגמרא מספרת, המדרש גם מספר, הגמרא בריחות, מספרת בגמרא בבבא מציעה, על אברהם אבינו, הרי איך זה התחיל? עד אברהם לא היה זקנה, אומרת הגמרא. מי שהיה, ואז מה קרה? היו רואים את אברהם ויצחק, שניהם היו נראים צעירים, ואז לא התבלבלו, ואז אומרת הגמרא, כל מי שרצה לדבר עם אברהם היה תואם לדבר עם יצחק, וכן להפך, עד שהתפלל אברהם הוא בא הזקנה. שנאמר, ככה הגמרא אומרת שם בבא מציעה, ואברהם זקן בא בימים. ושם, כמו שאמרתי, המדרש מוסיף מדוע אברהם באמת ביקש זקנה. טעו בינו ליצחק, בסדר, זה קורה, בין תאומים גם תאים לפעמים, אז מה? אז המדרש אומר שאברהם טבע זקנה, למה הוא טבע את הזקנה? הוא אמר לפני הקדוש ברוך הוא, אדם ובנו נכנסים למקום, ולא יודעים את מי לכבד. מתוך, ככה אני חושב שוב על השון, מתוך שאתה מאתרו בזקנה, אז יודעים למי לכבד. אמר לקדוש ברוך הוא, טוב טבעת וממך אני מתחיל, ממך הוא מתחיל. זאת אומרת, אברהם אבינו טבע, ביקש את הזקנה, מה הוא ראה צורך בזה? איזה תועלת הוא ראה? הרי ודאי שהוא לא היה בכוונה שלו להדיר את עצמו, את המעמד של הזקן, למטרות כבוד. אבל אחד מגדולי ישראל, בדור הקודם, ספר קהילות יצחק, מביא בשם אחד מבעלי ההגדה שהסביר, אברהם אבינו ראה שהשוויון הזה בין הזקן לצעיר בכלל, זה עולם של שוויון, שוויון, צריך להשוות בין כולם. אבל אברהם אבינו ראה שהשוויון הזה בין הזקן לצעיר במראה החיצוני, זה יכול להביא נזק גדול. אפילו אם הם דומים באותו זמן בתכונות שלהם הגופניות, אבל הם שונים בתכלית, בתוכן הפנימי שלהם. על זה כתוב, על הזקנים הרי כתוב, אלה שהאריכו ימים בוודאי, כמו שכתוב באיוב, בישישים חוכמה. אורך ימים תבונה. ניסיון של החיים והחוכמה שאנשים קנו במשך החיים, זה מקנה לזקן, למבוגר שבינינו, את היכולת להדריך אנשים צעירים יותר, לחנך אותם, להנהיג אותם. יש לו פיקחות רבה יותר, חוכמה, יישוב הדת. כמעט כל תכונה שאנחנו מחפשים, יש אצל המבוגר, אצל הזקנים, יותר מהצעירים. עכשיו, הצעירים לא רק, לא רק שחסר להם את התכונות האלה, הם גם קשורים יותר, כיוון שאדם צעיר מחפש את האטרקציות יותר ואת השובבות, אז הוא מתרחק יותר מהחוכמה. ולכן זה משפיע על קו המחשבה, לכן אברהם אבינו חשש לא מהמראה החיצוני, אבל הוא חשש שהמראה החיצוני יטעה את האנשים שלא יבואו לשאול את סמי הזקנים. לא יבינו שהזקנים הם זקני הדור. לא מדברים על גדולי ישראל שאין ספק שהם עמוד הענן ההולך לפני המחנה. ולכן, זה מה שהגמרא אומרת במסרת בבא מציעא, שהיא מתארת שם איך אברהם אבינו ראה חז"ל בשרו את הטעות. הוא היה פה הולך עם יצחק בכל מיני מקומות, והיה טועה. אברהם, יצחק, היו טועים ביניהם, כמו תאומים. אבל אברהם הבין את העומק של הדבר. יש פה בעיה. עכשיו עם ישראל, העם היהודי, לא יבחין, לא יבין מה העוצמה והחוכמה, למי צריך לפנות, למי צריך לדבר, ואת מי צריך לשאול. וזה הכוונה בדיוק המשל שהמדרש ממשיל על מה שמשה רבנו קורא לזקנים, קרא למשה לאהרון, קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל. אז הבאתי את המדרש, המדרש שהבאתי בהתחלה, שהמדרש משווה את ישראל לאוף. העוף הזה הרי פורח בלי כנפיים, כך כמו שהעוף לא יכול לפורח בלי כנפיים, גם ישראל לא יכולים לעשות שום דבר חוץ מהזקנים שלהם. כל השלשלת, כל המשך הדורות של העם היהודי, רק בנוי מלשמוע על הזקנים. בלי זה אין, זה כמו עוף, אין, לא יכול להתקדם, לא יכול לעוף, לא יכול להמשיך הלאה. זה המורה דרך. בכל משפחה ומשפחה יש את זה. להבין, להיות, לקבל את ההדרכה מזקני הדורות. ואנחנו, בכלל, העולם שלנו היום, בדור שאיננו שומע תורה מצוות, זה הרבה הרבה יותר בוטה. המושגים האלה שאומר, עזוב, זה מהדור הקודם, הוא לא מבין מה שקורה. הוא לא מבין את הדור שלנו, אי אפשר לדבר איתו. אי אפשר להסביר לו. נכון, שלפעמים גם הזקנים צריכים להבין את ענייני הדור הצעיר, זה נכון, וזה חוכמה בפני עצמה, אבל אין ספק שהזקן שבאמת אגר אצלו, בשכל ובלב כל כך הרבה חוכמת חיים, חוכמה, שכל, עבודת השם למי שזכה ועשה את זה שנים רבות. יש לו מה להעביר הלאה. הדוגמה הזאת, החוכמה הזאת, ככה זה, כי היצרה, חוץ מהיצרה של העולם המערבי, מנסה לעודד אותנו, עזבו, האנשים המבוגרים לא מבינים כלום, לשים אותם כביכול בחלק של פעם, וגמרנו, אנחנו צריכים לעזור להם, אולי קצת להתקדם, להיות קצת טכנולוגי יותר והכל, אבל לשמוע מהם דברי חוכמה, להתייעץ איתם, מי מתייעץ עם אנשים מבוגרים? עד הרבה, כביכול הביטוי הזה, העולם שייך לצעירים, כי הצעירים כביכול הם המפתחים, הם הכישרוניים, הם המצלחים, הם החברמנים, הם יותר מתקדמים, כי כל דור, כל שנה ושנה שמתקדמת, אז אנחנו נמצאים בעולם מתקדם יותר, מתקדם מבחינת טכנולוגית, אבל בוודאי לא מבחינת חוכמה. אנחנו יכולים לקחת את עולם הטכנולוגי, את העולם המתקדם, אבל להשתמש בחוכמת הזקנים. מפני שיבה תקום, זה תקום, תבין. בעולם היהודי זה לא סתם כבוד למבוגר בתור איזשהו אדם שקשה לו ללכת, אז אתה קם לכבודו. אתה נותן לו מקום באוטובוס, כמו שלימדו אותנו כשהיינו ילדים קטנים, שזה הנקודה הראשונה שממנה אנחנו מתחילים את התהליך. אבל זה הבנה הרבה יותר עמוקה, כמו שהמדרש אומר. אנחנו אוף. עוף בלי כנפיים לא יכול לעוף, לא יכול להתקדם. אם אנחנו רוצים להתקדם כל אחד, כעם, המדרש מדבר על עם ישראל כעם, אבל אנחנו כאנשים פרטיים. כל אדם בפני עצמו, כל אישה בפני עצמה, לא סתם להתייחס בכבוד למבוגרים, אלא באמת להבין שהם יכולים להביא לנו את החוכמה, את חוכמת החיים האמיתית. לשאול אותם, להתייעץ איתם, לקבל מהם את הדרך. ואם זה לא הורים, זה סבים, זה לא סבים, זה דודים, או שכנים מבוגרים. מי שמבוגר מאיתנו, חוכמתו רבה רבה מאיתנו, ופשוט חבל לנו שאנשים המבוגרים, שמגיע כבר את למות, כמו שאומרים, בגיל המאה ה-20, אנחנו לפעמים מתחרטים שלא שאלנו ככה, ולא התייעצנו ככה. אז ליד כל אחד ואחד מאיתנו, יש כל כך הרבה אנשים מבוגרים, זקנים, מלשון זה שקנה חוכמה, אז פשוט כדאי לקחת מהם, איך אומרים, לרוץ ולקנות מהם את החוכמה.
עכשיו איתכם, פרשה אקטואלית, עם הרב נחמיה רוטנברג.
חי תמיד
סייל באופטיקה אלברין, עדשות מגע 69 שקלים בלבד. כן, 69 שקלים בלבד. הכי משתלם באופטיקה אלברין. אין כתם מבצעים.
אלפי ילדים רעבים וחולים זקוקים לכם.
שלום, מדבר מנחם שם טוב, יושב ראש ארגון תכלית. כמי שמקדיש 20 שנה לנתינה במסירות ופוגש את המצוקה מקרוב, אני פונה עליכם אישית, תרמו לנו ויהיו שותפים במפעל התורה והחסד הגדול.
תכלית, חלוקת אלפי סלי מזון כל שבוע ליתומים ואלמנות. תכלית, הסעות לילדים חולי סרטן. תכלית, סיום השס העולמי. התרומה שלכם היא 100% צדקה. כוכבית 60-31.
תושבות חיפה והסביבה, להתעורר ומהר! המחלקה לתרבות תורנית מזמינה אתכן להפקת ענק בהשתתפות הרב יגאל כהן שליטה, המופע המשותף שהחיינו של האומנית חדבה לוי והסטנדאפיסטית מיכל לויטין, הגברת לאה אייזנבך וטובי ברון, והסטנדאפיסטיות מאירה רפאלי וביילי דייץ'. כל זה קורה על בימת הפאר של מרכז הקונגרסים ביום רביעי 3 באפריל בשעה 8 בערב בדיוק. הכרטיסים נחטפים. 055-678-9252 055-678-9252.
עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל של השנה, מחירים חג פעמיים בכל מחלקות הריהוט.
רהיטי קיבוץ השלושה.
יריד הרהיטים של קלי המערכות ישיבה מאיטליה, מאורות ובדים, בחצי מחיר לשלושה ימים בלבד בשיטת שלם וכך. מהרו שלא תפספסו. כף ג' עד כפי באדר, בית אלברט, פייר קנינג 29 ירושלים. קלי, כי בשבילי רק ריהוט איטלקי.
שלום, זו מירי זורגר. שנה שלישית ברציפות אני מכינה עבורכם יחד עם הצוות של אורנג' קייטרינג מנות גורמה לליל הסדר והחג. מגוון רחב של מנות גורמה מחומרי גלם מעולים בכשרות מעודרת של רבנות ירושלים והרב משה נחשון השליטה, ללא חשש קטניות וללא שרויה. התקשרו עכשיו, כוכבית 8615.
אורנג' קייטרינג, מנות גורמה לחגים.
נו באמת, איך זה יהיה בדיוק אותו דבר? אני משתמש בים אפליקציות.
תמיד רצית לעשות את זה, אבל עם השירות החדש של הדרן VIP נגמרו התירוצים. נציג אישי ילווה אותך בכל שלב במעבר לסמארטפון השמור, עד שתרגיש שאתה בטוח שהכל עובד כמו שאתה רגיל.
נציג אישי?
אישי. זמין לשירותך תמיד.
אישי.
למעבר למכשיר שמור של הדרן והצטרפות לשירות הדרן VIP, חייג עכשיו. כוכבית 8097.
באמת עובד.
הדרן, כוכבית 8097.
נהנים יותר, שותים יותר.
כוכבית 6601. כוכבית 6601.
בואו להתרגש, בואו להתלהב, בואו להכיר את הקולקציה החדשה של מקיני. מה הוא? היום זה על המדף ומחר כבר נחטף.
אופטיקה אלברין, קולקציית שמש רייבן 2019, 399 שקלים בלבד. 399 שקלים בלבד. אין כפל מבצעים.
עכשיו איתכם, פרשה אקטואלית, עם הרב נחמיה רוטנברג.
ערב שבת פרשת שמיני, אנחנו מוסיפים השבת הזאת גם את פרשת פרה, ומקווים ומתפללים להיטהר לפני הקדוש ברוך הוא. והטהרה הזאת תביא לנו בעזרת השם את הגאולה השלמה, שנוכל עם הטהרה הזאת להקריב כבר את קורבן הפסח בבית המקדש. אנחנו עוסקים במשה ואהרון. ביום השמיני משה נכנס לאוהל מועד, והתורה אומרת ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד. אומר רשי, רשי שואל, מביא את זה בשם המדרש, למה נכנסו? למה יוצאים להיכנס פתאום עכשיו אחרי כל הימי המילואים? ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד, מה פתאום היו צריכים להיכנס לאוהל מועד? שואל רשי. אז רשי מביא תירוץ ראשון ללמדנו על מעשה הקטורת, הוא לא נכנס לדבר אחר. דבר אחר, פירוש שני, אומר רשי, מדוע משה ואהרון נכנסו לאוהל מועד? כיוון שראה אהרון, אני שוב מקווה שמצטט את דברי רשי במדויק, כיוון שראה אהרון שקרבו כל הקורבנות ונעשו כל המעשים, ולא ירדה שכינה. הוא היה מצטער מאוד. הוא אמר למשה רבנו, יודע אני שכועס הקדוש ברוך הוא עליי, ובשבילי לא ירדה שכינה. בגלל מעשה העגל. אמר לו למשה, משה, כך עשית לי כשנכנסתי והתביישתי, הוא מתבייש מזה שיכול להיות שהקדוש ברוך הוא כועס עליו, ולכן לא ירדה שכינה לישראל. מיד אומר רשי שם, נכנס משה אמו וביקש רחמים וירדה שכינה לישראל. אני חושב שמהרשי הזה, רשי, דברי המדרש, אפשר ללמוד משהו עצום, ואני חושב שיש בספר דעת תורה של רבי רוחם ליבוביץ', המשגיח של מיר, הוא מעריך בנקודה הזאת. אהרון מדבר נגד הטבע של בני אדם. בני אדם תמיד, כל צרה שלא תבוא על האדם, דבר ראשון, משהו חושב, דבר ראשון, הוא מייחס את זה למישהו אחר. הוא תולה את הסירחון שלו באנשים אחרים. ככה זה. גם בצרות פרטיות, גם בצרות של הכלל. ככה זה. יש בעיות בארץ, במדינה, יש תמיד אשם לזה. תמיד יש מישהו שאשם, מהצד שלי, לא מהצד שלנו, לא משנה מאיפה. אנחנו תמיד נתלה את האשמה על מישהו אחר. ככה זה. עד כדי כך כתוב בגמרא בתענית שבימי צרה, שגוזרים תענית על הציבור, אז מוציאים את התיבה, את התיבה של השליח ציבור, לרחובה של עיר, את ארון הקודש גם. למה? כדי שיתביישו מאבונותיהם. ככה הגמרא אומר. הכוונה, אלה שמתפללים, הם בעצמם, לא שיחפשו במקום אחר, כי תמיד, כשקורה משהו, יש לנו תמיד את מי להאשים. יש מי תמיד, אנחנו יודעים תמיד מי השם. אבל, החוכמה היא, וזה מה שכתוב שם בגמרא בתענית, כל אחד צריך לתלות את החוב בעצמו, לפשפש במעשיו בעצמו. ובדיוק כשאהרון רואה שהשכינה לא יורדת לישראל, על אוהל מועד, הוא הצטער. אז הוא יכול להגיד, לא רק שהוא יכול להגיד, הרי הוא ידע שיש הרבה חוטאים בעם ישראל. חוטאי העגל, הוא היה נגיד, לפי דעתו, שהוא עזר להם. אבל היו עוד חוטאים. לא. מיד הוא אומר, הצירחון תלוי בי. הבעיה תלויה בי. ואני חושב שזה חיזוק, זה חיזוק גדול. אדם עומד לפני ניסיון. ככה זה. הוא תמיד, תמיד, תמיד שידע לא לחפש את הבעיות במקומות אחרים. ויש את אותו דבר בדיוק בחלק של עשה טוב, בחלק החיובי. הגמרא מספרת, הרי, אמרו עליו אליל הזקן, כשהוא היה שמח בשיחה ואת השואבה, מה הוא אמר? אם אני כאן, הכל כאן. ואם איני כאן, מי כאן? והרבה שאלו שם, אז הגמרא בסוכה. הלל הזקן, הרי הסמל של הלל בכל המקומות בשס, זה הנבטנות שלו. היה ענב. אז אני לא מבין מה הוא אמר. הוא אומר פה, אם אני כאן הכל, אז אתה אומר, חבר'ה, תבינו, אני פה המרכזי, ואם אני כאן הכל בסדר, אם לא, אז לא. ושמעתי במשל נפלא להסביר את מה הלל מתכוון פה, אם אני כאן הכל, ושוב בנושא הזה של לתלות את האשם אל בי, וגם את החלק החיובי, ונראה מיד מה הכוונת החלק החיובי. היה מתפלל לבית הכנסת של בית הכנסת של עניים. היה להם קנאה גדולה בבית כנסת בשכונה ליד. בית כנסת של עשירים, שכונה של עשירים. פעם אחד מהבית כנסת של עניים היה בשמחת תורה אצל העשירים. וראה שיש להם שמה, בין ריקוד לריקוד בשמחת תורה, בין הקפה להקפה, היה להם יינות וויסקי ושתייה כמו שצריך. והשמחה כמובן הייתה בהתאם, כל אחד שותה כמו שצריך. ואז במוצאי שמחת תורה של אותה שנה, זה שהעני שהיה אצל העשירים, קרא לכל החברים העניים, ואמר להם, בוא נעשה משהו, ששנה הבאה לנו גם כזה דבר. אחד הגבים קם והציע הצעה. בתחילת השנה, יעמידו, באחד מהפינות של בית הכנסת, של העניים כמובן, חבית ריקה. ואז כל שבת, כשהמתפללים מגיעים למנחה, יביאו איתם מהבית כוסית קטנה של 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 יש של ויסקי של ערק של וודקה של משהו שהוחלט ביניהם נגיד של וודקה ואז במשך השנה תתמלא החבית מה יקרה בפסח אני לא יודע מסתומים קראו את החמץ אם זה חמץ ואז שיגיע שמחת תורה השמחה תהיה שלמה היא תהיה שלמה עם התורה אבל אז באמת החבית תהיה מלאה ואז בין כל הקפה לקפה יקבלו כל אחד כוסית שתייה כמו שצריך כמובן שההצעה הזאת התקבלה ברצון, והתלהבו מהרעיון, ומדי שבת כמו שצריך, כמו שסיכמו, כל המתפללים הם מגיעים לתפילת מנחה, עם הכוסית הקטנה ביד. הוריקו את הכוסית לתוך החבית, וציפו כבר כולם לשמחת תורה. ואז, מגיע יום המיוחל, מגיע, ואז סיום ההקפה הראשונה, כולם ניגשים, איך אומרים, בחרדת קודש, בהתלהבות עצומה, מתוך השמחה של מצווה כמובן, הולכים לפתוח את החבית, וללגום את הלגימה לכבודה של תורה, כמובן, הכל לכבודה של תורה. אבל מה גדלה הייתה, איך אומרים, האכזבה הייתה עצומה. מיד הבינו שהחבית לא מלאה במשקה המשקר, באיזה וודקה טובה, אלא במה? במים. אחד, כל מתפלל מסתכל ב, איך אומרים, על חברו, ולא הייתי מה לעשות, הם עמומים. איך אומרים, לא היה למה להגיד, המילים נעתקו מפיהם. אף אחד לא ישים את החבר שלו. חשבו שאולי, ברגע הראשונה, איזו מחשבה שאולי מישהו בא וחליף את כל הוודקה במים. אבל האמת היא שאף אחד לא ישים את אף אחד מאחר, למה? כי כל אחד מאחד מהמתפעלים עשה לעצמו את החשבון הנפש הפרטי שלו באותו רגע, ומה הוא אמר? אם כולם היו מביאים את הוודקה, אז היה באמת חבית מלאה בוודקה. מה קרה? כל אחד מהעניים אמר, אני אביא כוסית אחת של מים, מה יקרה? נו מה, יהיה חבית גדולה של וודקה, טוב, אז תהיה מעולה מעט במים. הבעיה שמה שקרה זה שכולם הביאו מים, וכולם אמרו לעצמם, טוב, אני רק מביא כוסית אחת. מה התוצאה הייתה? חבית מלאה במים. זה בדיוק גם בנושא של התעלות רוחנית, של תיקון המידות. כולם יודעים שצריכים לתקן, כולם יודעים שזה חשוב, כולם יודעים שתמיד, לא לתלות את הבעיה במקומות אחרים, אבל אנחנו תמיד מצפים שמישהו אחר יעזור לנו, מישהו אחר יתחיל במצווה. ואנחנו לבתיים לא עושים כלום, מה קורה בסוף? אף אחד לא עושה כלום, וגם אנחנו, ובסוף נשאר חבית מים כביכול. וזה בדיוק הכוונה של מה שהלל הזקן אמר. אם אני כאן הכל כאן, אני רוצה לבד לשאוף ולדעת ולהבין שכל העולם יתוקן, איך? אני צריך לדאוג לזה. אם אני אהיה כאן ואני אדאג לזה, אז יש סיכוי שזה יתוקן, אני לא מבקש מאף אחד כלום. אני לא מצפה מאף אחד לעשות שום דבר. אם איני כאן, מי כאן? מי עשה את זה? יש הרבה אנשים מיד שמגיע איזשהו מצווה, אני לא מדבר על חס וחלילה על עבירה. עבירות לצערנו, לשון הרע, איך אומרים, אנחנו יודעים להיות בראש מיד, אבל כשמגיע איזושהי מצווה מסוימת, תמיד יודעים לכבד, אני מכבד את טעות, פלוני, את אלמוני. אנחנו שוכחים שכן, גם אנחנו יכולים לקחת את זה על עצמנו. גם אנחנו יכולים להיות כמו אהרון הכהן ולהבין שהכל תלוי בנו. הן לשלילה, כמו שאהרון הכהן הבין ברגע שהוא ראה שהשכינה לא הגיעה, לא שכנה על אוהל מועד, לא השרתה את עצמה על אוהל מועד, אז מיד הוא אומר למשה, זה הבעיה היא בי. אפילו שהוא ודאי יכול לעשות טיפה חשבון ולהבין שיש עוד אנשים חוטים, אולי הוא ועוד אנשים, לא. הוא אומר למשה רבנו, אני הבעיה, מה קורה? כמו שיונה הנביא כשנמצא בספינה, פתאום קולט, לקח לו זמן. חבר'ה אומר להם, עזבו, בשלי השער הזה, אתם עושים חשבונות, אני יודע את האמת, אני יודע שבשלי השער הזה, אבל כמו שאמרתי, זה בחלק השלילי, בחלק של הבעיות, אבל גם בחלק החיובי. יש לנו משהו טוב לעשות, לא ניתן את זה לאחרים, ניקח את זה בידיים בשביל שלא נגיע למצב, ולרגע מסוים שפתאום נגלה חבית של מים. הכוונה היא, אנחנו לא עשינו, והוא לא עשה, ואז בסוף לא נעשה הדברים. לכן כדאי ללמוד מאהרון הכהן, הרבה דברים אפשר ללמוד מאהרון הכהן, חוץ משהו היה אוהב שלום ורודף שלום, הוא גם היה, איך נקרא לזה בהגדרה, תולה את הכל בו. כשהוא ראה משהו שלילי, תלה את זה בעצמו. אני מניח שגם כשראה דבר חיובי, מצווה שבא לידיו, לא הביא את זה למישהו אחר, ולא קיבד אף אחד. הוא פשוט לקח את זה לעצמו. זה מה שלמדנו בפרשת שמיני, בביאה של משה ואהרון, בצורה שלא הייתה צריכה להגיע, כמו שרשי אומר, פתאום הם הכנסו לאוהל מועד, ולא היה סיבה לכך. אז רשי אומר שהסיבה היא, שמשה הכניס את אהרון בשביל להראות לו שהכל בסדר, ושהקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו, והוא לא אשם בזה שלא שרתה שכינה עד אז. עד כאן תוכניתנו באה לסיומה. אנחנו מודים, אני באופן אישי מודה לטכנאים היקרים, לישי פופובסקי, למנדי אור. לכם המאזינים, המשך האזנה ערבה ומועילה. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעורו של הרב נחמיה רוטנברג בפרשת השבוע.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
יוסי כאלה לא הקים אל יואים והושב הסביב עושי בשמחו ובגוי חזק קיר יוסי כאלה לא הקים אל יואים והושב סביב עושי בשמחו ובגויון ישוי ררו שומרן אומר לביאי וכו ימר עוס תסם מגל השם שבוס היום לשם
שבוע בפרשה, עם הגאון הרב שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.
אחים יקרים, אנחנו כאן מדברי תורתו של הרבי מלובביץ'. הנה, ויהי ביום השמיני. שבע הוא מספר בעל משמעות רבה בתורה. השבת היא היום השביעי. סוכות ופסח הם בני שבעה ימים. חג השבועות חל שבעה שבועות לאחר הפסח. שנת השמיטה היא השנה השביעית. היובל בא מקץ שבע שמיטות ועוד ועוד. המספר שבע מסמל את המחזוריות הטבעית של הבריאה. כך ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. בשישה ימי מעשה, ואחריהם היום השביעי, החותם את שבעת ימי הבניין. מחזור שלם של הטבע קשור אפוא במספר שבע. גם בסיומה של הפרשה הקודמת, פרשת צו, אנו מוצאים שביעייה. אלה שבעת ימי המילואים, שבהם נחנכה עבודת המשכן. והדבר מודגש בפסוקים שונים, כי שבעת ימים ימלא את ידיכם. ופתח אוהל מועד תשבו שבעת ימים ועוד. אך בתחילת פרשתנו אנו נתקלים במושג חדש. שמונה, הפרשה נפתחת במילים ויהי ביום השמיני. נשאלת השאלה, הרי שבעת ימי המילואים תמו עם חנוכת המזבח שהתקיימה ביום השביעי. למחרתו, היום המכונה יום השמיני, הייתה חנוכת אהרון ובניו, שאינה קשורה באופן ישיר לתוכן ימי המילואים. ומדוע איפה מכונה יום זה שמיני, בשעה שלכאורה אין קשר בינו לבין שבעת ימי המילואים? השאלה מקבלת יתר תוקף לאור משמעותו של המספר 8. בעוד 7 מסמל את שלמות מסגרת הטבע, הרי המספר 8 מסמל את מה שלמעלה מהטבע, את האור האלוקי האינסופי שלמעלה מגדרי הבריאה. וכך אכן היה בפועל ביום השמיני לחנוכת המשכן, כי היום השם נראה עליכם, התגלותו של הקדוש ברוך. אם כן, איך ייתכן שדברים שהם למעלה מן הטבע יבואו כהמשך לשבעה שמסמלים את הטבע והעולם? והדבר יהיה מובן בהקדמת שאלה אחרת. ידוע שכל גילוי האלוקות הנעלים שיהיו בימות המשיח תלויים במעשים שלנו, של עם ישראל עכשיו. ולכאורה איך ייתכן שפעולות של בני ישראל, שהם בני אדם מוגבלים, יביאו את הגילויים האינסופיים שהם למעלה ממסגרת הבריאה? וההסבר הוא שהגילויים שיעירו לעתיד לבוא אכן אינם יכולים לבוא כתוצאה וכשכר מפעולותינו עכשיו, בגלל הפער האינסופי שביניהם. אך הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו לעשות את מה שאנחנו יכולים ולהשיג את השלמות האפשרית מבחינתנו, ואז הוא נותן לנו כמתנה מלמעלה את הגילויים שעבודתנו אינה יכולה כלל להשיגם. בדומה לכך, יש לראות גם את היום בין שבעת ימי המילואים לבין היום השמיני. אף שהשמיני נעלה לאין ארוך משבעת הימים שקדמו לו, הרי האפשרות לגילויים הנעלים של היום השמיני באה בזכות שבעת ימי המילואים שבהם עשו בני ישראל בשלמות את מה שנדרש מהם. ואז נתן הקדוש ברוך הוא למעלה גם את מה שלא יכלו להשיג בכוח של עבודתם הם. זה הכוח התמון בפעולותיו של היהודי, שבכוחם להשיג ולהביא לא רק את הדברים שעבודת השם עצמה יכולה להביא, אלא גם דברים נעלים לאין ארוך שניתנים כמתנה מלמעלה מהטבע. שבת שלום ומבורך.
השבוע בפרשה עם הגאון הרב שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.